חשבתי להקדיש את הערב הזה לרפלקציה מונחית. הרבה פעמים אנשים מרגישים לא ממש ברור, לא ממש בטוח סביב מה זה רפלקציה. מה ההבדל בין רפלקציה לבין מחשבה? מה ההבדל בין רפלקציה לבין מדיטציה? אז אני אתחיל במספר קווים שאני מוצאת אותם מועילים. בשבילי סביב השאלה האם זה הזמן לרפלקציה, האם זה הנושא לרפלקציה, האם זה הולך בכיוון שיש בו תועלת. ואחרי מספר מילים של הקדמה אנחנו פשוט נעשה משהו שהוא כמו מדיטציה מונחית, אבל בעצם רפלקציה מונחית. הנושא של wise attention או appropriate contemplation מופיע שוב ושוב בסוטרות. שוב ושוב הבודה נשאל שאלות, על חלקן הוא מוכן לענות ועל חלקן הוא לא מוכן לענות. לפעמים הוא אומר למה הוא לא מוכן לענות ולמה הוא כן מוכן לענות. ולפעמים באופן בוטה למדי הוא פשוט מתעלם מהשואל, או אומר לו מה דעתו על התרגול שלו, על האישיות שלו, על האופן שבו הוא בא שוב ושוב לשאול שאלות שאין בהן שום טעם. כשאני קוראת את הסרטוט האלה אני לא ממש בטוחה שבאמת הייתי רוצה לפגוש את הבודה. בעיקר לא אם אני לא בטוחה שהשאלות שלי הולכות למצוא חן בעיניו. כאפשרות שהוא יקה, תמיד קיימת. כשבודה כן מתייחס באופן מסודר לנושא של wise reflection or appropriate contemplation, הוא אומר קודם כל צריך לראות האם הנושא הוא נושא שראוי לתשומת לב. והמדד היחיד לפיו אפשר למדוד האם נושא ראוי או לא ראוי לתשומת לב, הוא האם הנושא הזה יש בכוחו להביא לשחרור מסבל. האם הנושא הזה יש בכוחו להביא לשחרור מהתניות, ממגבלות, מהרגלים שקובלים אותי למה שאני יודעת, ומונעים ממני לראות את מה שעדיין מחכה שאני אראה. ובהקשר הזה בודה תמיד סרב לענות על שאלות שקשורות להאם העולם סופי או אינסופי, האם המואר, הארהנט, מתקיים או לא מתקיים אחרי המוות, אם הוא מתקיים, איך הוא מתקיים, אם הוא לא מתקיים, לאן הוא הולך, האם הוא יחזור, האם הוא לא יחזור, למה נוצרת האישיות, למה לא נוצרת האישיות, וכן הלאה וכן הלאה. שאלות מהסוג הזה הבודה בהקשרים שונים אמר אפשר להקדיש להם את כל תשומת הלב שלנו ולמות לפני שהשתחררנו מסבל. מאחר ואפשר למות לפני שהשתחררנו מסבל בכל מקרה, נראה שקצת חבל ללכת בדרך הבטוחה לעבר הבזבוז הזה. אולי כדאי לבחור את מה שאנחנו מקדישים לו את תשומת הלב שלנו באופן קצת יותר מושכל, באופן קצת יותר נבון. זה הדבר הראשון שעולה בדעתי כאשר אנשים אומרים אני יושב במדיטציה, יש לי מלא מחשבות, אני עוקב אחרי כולם, כל אחת קצת, עד שהן נעלמות, ואז אני חוזר למדיטציה. כמה זמן זה לוקח? יום, יומיים, שבוע, שבועיים. בסוף אני חוזר למדיטציה. אם המחשבה היא עוזרת קצת, חשובה קצת, ואפשר לעקוב אחריה קצת, סביר להניח שזה לא מה שהבודה היה מעודד להקדיש לו תשומת לב. אם המחשבה היא מחשבה בוערת, אם השאלה היא שאלה בוערת, יש הרבה מאוד דוגמאות בסוטרות של אנשים ששואלים שאלה, מקבלים תשובה ומתים. מפורסם ביותר, אני חושבת, הוא בהיה, שיש לו שאלה, הבודה עסוק כי הוא הולך לאכול, ובהיה מתעקש כי הוא לא יודע מי ימות קודם, הוא או הבודה, והוא לא רוצה שזה יקרה לפני שמגיעה התשובה לשאלה שלו. הוא מתעקש ומתעקש ומתעקש, בסוף הבודה עונה לו, ואז מגיעה פרה ודורסת את בהיה והוא מת. וכששואלים את הבודה, לאן ילך בהיה בגלגול הבא שלו, הבודה אומר, החיים של בהיה לא היו בזבוז. לבהיה הייתה שאלה אחת שהוא היה צריך לדעת לגבי את התשובה, והוא הגיע לתשובה. זה לא משנה בין כמה הוא היה ולא משנה באיזה נסיבות הוא מת. את אותה שאלה שהוא היה צריך להבין את הפתרון שלה, הוא הבין. החיים שלו היו שווים. יש הרבה מאוד שואלים שמגיעים אל הבודה במצבים שהקריאה להם יכולה להיות מאוד מאוד משעשעת את מי שלא נמצא בהם, כמו למשל אדם שמגיע ואומר פינגיה, אחד התלמידים של הבודה, אומר, אני הולך ומזדקן, אני בקושי רואה, אני בקושי שומע, החושים שלי לא מה שהיו, אני לא ממש יודע מה אני מריח, אני מרים את הרגל ושוכח איפה רציתי להניח אותה, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. יש איזה משהו בדחיפות הזאת, בידיעה שהחיים הולכים ומתקצרים, ואני חייבת למצוא תשובה לשאלה שלי. כלומר, זה לא רק איזה מין שאלה אני שואלת, שצריכה להיות שאלה כזאת ששווה לענות עליה, אלא גם איזה מין כוונה אני מגיעה. עד כמה אני באמת מאמינה שהחיים שלי תלויים במציאת תשובה לשאלה הזאת. וזה יפה לראות שיש איזו אינטנסיביות כזאת באותם סיפורים, בדיאלוג בין הבודה לבין האדם ששואל. ואפשר ממש לראות שהאדם ששואל יודע שאין לו דקה אחת לבזבז. יודע שאולי זאת ההזדמנות האחרונה לשמוע את הדרמה. ויש איזה משהו בבהילות הזאת. בנחישות הזאת, בידיעה שזה לא, אוקיי, אני אשאל שאלה היום, מורה אחד, מחר אני אוכל לשאול עוד מורה, אז אם אני לא אזכור מה יענו לי פה, אני אוכל לזכור מה יגידו לי מחר, ואם לא, אז אני בשבוע הבא אלך לעוד רטריט ואני אשאל עוד מורה. ויש איזה מין הרגשה כזאת שזמננו בידינו, ואנחנו לא ממש חייבים לפתור את השאלות שלנו היום. כאשר הגישה היא כזאת, סביר להניח שחסרה שם מידת האינטנסיביות, שתאפשר לרפלקציה באמת ללכת לעומק. וכאשר האינטנסיביות הזאת לא קיימת, מה שקיים במקומה זה איזה משהו רגוע וגם מפוזר. והדבר המפוזר הזה הרבה פעמים מביא למצב שאנחנו מתחילים לחשוב על איזושהי שאלה שנראית מאוד משמעותית, ומהר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו עובדים בסיפורים, בזיכרונות, בסרטים, בתוכניות, עם קשר כזה או אחר לשאלה שהתחלנו ממנה. כלומר, הדבר השלישי, לבדוק אחרי שבדקנו אם השאלה הראויה לתשומת לב, האם ההתכוונות שלנו מגיעה מהמקום הנכון, היא לראות מה קורה לנו בתהליך. תוך כדי שאני מהרהרת בשאלה, האם אני באמת שם? האם אני באמת מהרהרת בשאלה? או שאני הלכתי לאיבוד לאלף ואחד דברים אחרים? חשוב לראות את המעבר הזה, וכאשר המעבר הזה מתרחש, להחזיר את עצמי חזרה. לשאלה שלי, אם היא עדיין חיה ובוערת, או לכל אובייקט מדיטציה אחר שאני בוחרת להתרכז בו. הנקודה הרביעית שאני חושבת שחשוב לקחת אותה בחשבון, היא שאלת העיתוי. יכול להיות שזאת שאלה חשובה, שאני מאוד רוצה וצריכה ויודעת, שחיונית לי התשובה עליה, אבל אני מאוד עייפה, או אני מאוד מוטרדת, או אני לא מרוכזת. חשוב לבדוק אם האנרגיה שלי זמינה, אם עכשיו זה הזמן הנכון לגשת לשאלה הזאת. משום שאם זה לא הזמן הנכון, יכול להיות שאני אפספס לא רק הפעם הזאת, אלא שזה גם יגרום לי לא לחזור לשאלה הזאת אחר כך. ואם היא שאלה חשובה שברור לי שאני צריכה להתבונן בה, שווה גם להקדיש לה את הזמן הנכון, את העיתוי הנכון. על מנת שהתוצאה תוכל להיות כמה שיותר מועילה. אז יש לנו את השאלה הנכונה, את הכוונה הנכונה, את העיתוי הנכון, ואת התהליך הנכון, או התהליך החד-כיווני, בניגוד לתהליך שנעלם לאלף ואחד כיוונים באותו זמן. מישהו שאל באחת הקבוצות, מה לעשות עם שאלות שהבודה לא היה ממליץ עליהן, אבל הן נראות מאוד מעניינות. כמו האם או למה אלוהים ברא את האדם, או למה אלוהים ברא את האישה. שאלות שמאוד מעניין להתבונן בהן, סביר להניח שהבודה לא היה מברך. נראה לי שפשוט לצורך הפשטות, בזמן הריטריט עדיף להתמקד באותן שאלות שיש להן קשר למסורת שבתוכה אנחנו עובדים, שיש להן קשר למסגרת שמתוכה אנחנו מסתכלים על דברים. מה שלא אומר ששאלות אחרות אינן ראויות לתשומת לב. זה רק עניין בחוויה שלי של היכולת להתפנות לדבר אחד פחות או יותר. ואני יודעת מהרבה מכם שדיברתי איתם במהלך הימים האחרונים, יש הרגשה שזה הרבה בכל מקרה. כלומר, הדבר האחד שקורה פה זה המון המון דברים. אז להוסיף עוד דברים שהם לא באים מתוך המסגרת, נראה לי פשוט להוסיף רעש שיכול לבוא על חשבון העמקה, יכול לבוא על חשבון ראייה בהירה של דברים שיכולים להיראות בתוך ההקשר הזה. אני זוכרת את החוויה של רפלקציה מאחד המקומות שהייתה לי שם חוויה מאוד מאוד חזקה. הייתי בסלף ריטריט והמורה שלי נתן לי כל 10 ימים סוטרה לרפלקציה. וכעבור 10 ימים היה לי תוך חצי שעה פגישה בשביל לדבר על הסוטרה. ופעם אחת הוא נתן לי סוטרה שהיא הדסה דמה סוטרה. סוטרה שניתנת לנזירים בהתחלת התרגול שלהם. מין 10 דברים להרהר בהם כל יום. די טריוויאליים. הפריספטס, כאשר זה 5 פריספטס שאנחנו מדברים עליהם, וגם לא לישון על מיטות גבוהות, ולא ליהנות ממוזיקה, כאלה דברים, לא ליהנות מהאומנות. איזושהי נושא אחד הוא נושא של הקרמה, של איך אני היורשת של הקרמה, המייצרת של הקרמה שלי ובעלת הבית. של הקרמה שלי. ועוד שורה אחת שדיברה על זה שכל מה שיקר לי ייעלם. ואמרתי לו, מה, כאילו 10 ימים אני אמורה, מה אני אמורה לעשות עם זה עכשיו 10 ימים? זאת אומרת, לפחות פעמיים ביום תהרהרי בסוטרה הזאת. אז באמת בימים הראשונים הרהרתי בסוטרה פעמיים ביום, ובשאר היום זה היה פשוט עשיתי את התרגול ויפאסנה שלי. באיזשהו שלב מה שראיתי שקורה זה שהסוטרה הולכת ותופסת יותר ויותר זמן ביום שלי. וזה הגיע לנקודה שבה כל דקה מדקות העירות שלי, שבהן הייתי מודעת למה שאני עושה, באופן טבעי הלכה לסוטרה הזאת. כלומר, היה שם תהליך של רפלקציה מאוד מרוכז, מאוד ממוקד, מאוד ממושך. שנשא את עצמו, זאת לא הייתה החלטה שלי, המחויבות שלי הייתה לחשוב על זה פעמיים ביום. הוא אומר לי 10 דקות רבע שעה. אבל יש משהו כאשר הרפלקציה מצליחה לגוע במקומות משמעותיים, שזה בעצם הופך למשהו שנושא את הריכוז שלנו, שנושא את התרגול שלנו, שנושא את היום שלנו, באופן שבו אנחנו נהפכים לחלק מאותו נושא. כמו מה שבמסורת הזן, התהליך שקורה עם כהנים. אנחנו מתחילים לעבוד עם כהן מזה שאנחנו חושבים עליו, אוקיי? המפורסם מה הצליל של כף יד אחת. בהתחלה אנחנו חושבים על זה באופן אינטלקטואלי, וככל שאנחנו מרשים לעצמנו לבלות יותר זמן עם השאלה הזאת, אנחנו בעצם נהפכים לחלק מהשאלה, השאלה נהפכת לחלק מאיתנו. ואז יש הרבה פחות שאלות של האם זאת השאלה הנכונה, והאם אני בדרך הנכונה, ויש איזשהו תהליך שנושא את עצמו. אבל התהליך הזה לא תמיד קורה מיד. וסביר להניח שבהתחלה יש איזשהו מהלך של בחירה, של בחינה של איפה שאני נמצאת ושל קבלת החלטות מהסוג שדיברתי עליו בהתחלה, של ארבע החלטות האלה. אז הרפלקציה שחשבתי שנעשה ביחד הערב היא רפלקציה על נושא שכולכם מכירים. ודווקא רציתי לקחת נושא שכולכם מכירים בשביל לא להוסיף לכם עוד בלבול או עוד חומר בנוסף לכל מה שיש. רפלקציה על ה-4 ברהמה ויהארס. ארבעת ה... איך נתורגם לעברית? זה לא המיטות הנאצלות, זה יותר כמו... לא המתורגם ויהאר הזה. זה יותר כמו המשכנות הנעלים, או המשכנות האלוהים. ואני אוהבת את התרגום הזה משום שהרבה מאוד פעמים בסוטרות יש את השאלה שנפגשים שני תלמידים של הבודה, או נפגש הבודה עם אחד מהתלמידים שלו, והוא שואל אותו איפה בילית את היום. והרבה פעמים התשובה היא ביליתי את היום בג'אנה השלישית. לא ביליתי את היום בחיפה או בחדרה. התשובה היא איפה ביליתי את היום מבחינת מצב התודעה שלי. מצבי תודעה הם מקומות שאנחנו יכולים לשהות בהם, מקומות שאנחנו יכולים להיות בהם. זה לא משהו שאנחנו צריכים להשיג. ובאותו אופן, אותן איכויות של הלב, האיכויות של חמלה, כבוד, ידידות, שוויון נפש והכרת תודה, זה מקומות. זה מין מקלטים כאלה, אם תרצו, שאפשר להיכנס אליהם. או אם מקלטים נשמע קצת, לא ממש כיף להיכנס למקלט. ארמון, כי בעצם הברהמה ויהארה זה מקום המשכנות, מקום המשכן של האלים. כלומר, המקומות המלכותיים האלה, שלתוכם אנחנו יכולים להיכנס ובהם אנחנו יכולים להיות, אלה בעצם איכויות הלב הנעלות. אז ככה נעבור בין ארבעת האיכויות האלה. אני אנחה אתכם בעיקר באופן של שאלת שאלות. מה שאני מזמינה אתכם לעשות זה להקשיב לשאלה, לתת לשאלה להדהד, ולראות איזה תשובה מגיעה מתוככם לכל אחת מהשאלות האלה. וקצת לאפשר לשאלות לפעול כמו טיפות של מים באגם או בבריכה. לתת לשאלה ליפול איפה שהיא נופלת, וליצור איזה מעגלים שהיא תיצור, כמה שהיא תיצור. בכל שלב שאתם מאבדים אותי, אתם תמיד יכולים לחזור לנוכחות עם הנשימה, נוכחות עם הגוף. לבסס את עצמכם, לאגון את עצמכם שוב איפה שאתם נמצאים, ואז להצטרף כאשר אתם מרגישים מוכנים להצטרף. תרשו לעצמכם להרגיש כמו מלך או מלכה, שיש ברשותם ארבעה ארמונות. ככה נצא יחד לטיול קטן בין ארבעת הארמונות האלה. נרשה לעצמנו להתמקם ולהרגיש בבית בכל אחד מהארמונות האלה. וברגע המתאים לעבור הלאה ולהתמקם, להרגיש בבית בארמון הבא. הארמון הראשון הוא הארמון של מודיטה. הכרת תודה. הערכה. מהם הדברים בחיים שלי שעליהם אני אסירת תודה? מהם הדברים בסביבה שלי שעליהם אני אסירת תודה? סביבה פיזית, סביבה חברתית. מהן התכונות או האיכויות שלי עצמי עליהן אני אסירת תודה? האם תוכלו למצוא 10 תכונות של עצמכם? 10 איכויות של עצמכם? נסו לזכור רגע מהיום או מהעבר הקרוב, שבו שהיתם בתוך הארמון הזה, של מודיטה, במצב של הכרת תודה, מצב של מודעות לטוב, לשפע, לחסד, לזכות. כמה זמן היום ביליתם בארמון הזה? האם האיכות של הכרת תודה נוכחת מספיק בחיים שלכם? האם אתם זוכרים אותה לעתים קרובות? או האם אתם מרגישים שהיה עדיף להזכיר לעצמכם לעתים יותר קרובות? את העובדה שהארמון הזה קיים, פתוח, שייך לכם. מהם המכשולים אשר מונעים ממני להרגיש הכרת תודה? האם יש דרך שבה אוכל להזכיר לעצמי? את הטוב, היפה, המספיק, השפע שקיים בחיים שלי. אפשרו לעצמכם לעזוב את הארמון הזה ולהיכנס לארמון הבא, ארמון החמלה, קרונה. חמלה היא נקודת המפגש שבין כאב לבין תבונה. האם ההגדרה הזאת מדויקת עבורי? חמלה היא נקודת המפגש בין כאב ותבונה. נסו להיזכר באירוע בעבר הקרוב שבו פגשתם בכאב. האם הכאב הזה פתח פתח לחמלה? או שהם מלא ניכור, הכחשה, כעס? נסו לזכור מקרה שבו חמלה הייתה, שבו הייתה בהירות אל מול פני כאב. יזכרו באותו מקרה, חישבו עליו, נסו להבין מה היו הכוחות שאפשרו לחמלה לצמוח ולהתבטא באותו מקרה? חשבו על מקרה שבו פגשתם בכאב והתגובה שלכם הייתה אחרת מחמלה, אולי אפילו הפוכה. מה קרה שם שלא אפשר לחמלה להתבטא? נסו להיזכר במקרה שבו חשתם חמלה כלפי עצמכם. מקום שבו ראיתם את כאבכם שלכם ונשארתם והייתם. ליוויתם מבלי להיבהל. מה היו הגורמים התומכים במקרה הזה? מה היו הגורמים שאפשרו לכם לחוש חמלה כלפי עצמכם? ובין מודעות לטוב ושפע ומודעות לכאב. אני יכולה עצמכם להיכנס אל הארמון השלישי, ארמון שוויון הנפש. מהי תחושת שוויון הנפש? שוב נסו להיזכר בדוגמה ספציפית. מקרה שבו אל מול כאב קיצוני או עליזות קיצונית, הנאה או כעס, נשמר בתוככם איזשהו מקום יציב, מאוזן, ונסו להיזכר במקרה הפוך, מקרה שבו איבדתם את שיווי המשקל שלכם. מה גרם לכם ללכת לאיבוד? כמה מהזמן שלכם במהלך 24 השעות האחרונות ביליתם בתוך ארמון שוויון הנפש? הארמון האחרון הוא ארמון המטה. אהבה, ידידותיות, כבוד. כמה זמן במשך 24 השעות האחרונות ביליתם בארמון הזה? השתמשו בכוח הזיכרון והריכוז כדי לחוות מחדש רגע שבו שהיתם באותו ארמון, רגע שבו הרגשתם תחושה של חיבור, כבוד, אכפתיות, אהבה. מהם התנאים שאפשרו לכם להימצא באותו מרחב? בראייה כוללת של ארבעת איכויות הלב, ארבע מקומות המשכן האלוהיים. אולי היבט אחד זקוק ליותר עידוד. אולי אספקט אחד אתם נוטים לשכוח לעתים יותר קרובות. ואולי תוכלו להצביע על המנהיג מבין הארבעה. על אותה איכות שפותחת עבורכם את השער, שדרכו הלב יכול להתמלא בהכרת תודה, בחמלה, באיזון ושוויון נפש, חברות וכבוד. תניחו לעצמכם להרפות מהכוונה לחשוב ולהרהר. אפשרו לעצמכם לשהות במצב התודעה שלאחר ההתבוננות במשך מספר דקות. מי ייתן וכל הברואים יהיו חופשיים מקנאה, שנאה, פחד והתנכרות. מי ייתן וכל הברואים ישהו בנוחות במשכנות הלב של אהבה, חמלה, יציבות והכרת תודה. מיתן והמאמץ, התרגול וההתכוונות שלנו יהיו לתועלת כל הברואים, ואנו בתוכם. Thank you.